דפנה לוסטיג.
שפרה קורנפלד.
את מוכנה? את ארוחה? את בשלה? ישן טוב בלילה?
לא, לא ישנתי טוב בלילה. את יודעת למה?
למה?
כי ראיתי את הפרק מאוחר.
ואז לא הצלחת לרדם?
לא, לקחתי ווליום. לקחתי ווליום, הפרק ממש 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 הלחיץ אותי. כאילו לא הלחיץ ולא הלחיץ ולא הלחיץ, עד שהוא התפוצץ בסוף שלו.
כן.
וכן, אחרי שהסתובבתי איזה 20 דקות, אמרתי, טוב, אחרי מה שראיתי זה לא יקרה, תקחי את הווליום. אז תודה לכם, אנשי סיפורה של שפחה, וזה אומר שהם הצליחו ב...
הם הצליחו במסר, במשהו.
בפרק?
אני, כן, אנחנו נפרק את זה. אני מרגישה, קודם כל, גם תוך כדי הצפייה כתבתי לעצמי מלא דברים, הכל כתוב בגדול עם סימני קריאה וקווים, ואז אני גם עושה סביב זה עיגול, כי ממש הרגשתי צורך להתבטא תוך כדי, ניהלתי דיון שלם עם המסך, ואז ישבתי והרחבתי וכתבתי עוד, אז אני מקווה שפינית את השעתיים הקרובות, כי יש לי המון מה לומר.
אז יאללה, תתחילי, highlights.
highlights. קודם כל, התנך ישב לי חזק מאוד מעל כל הפרק. הם גם כמובן, בלבל המדובר, ג'ון מספרת שאימא שלה אמרה לה פעם שאם את רוצה לדעת לאן הם הולכים, האנשים האלה בגלעד, אז תשימי לב שהם קנו הרבה יותר מהברית הישנה, מאשר מהברית החדשה.
ואיך אמילי אומרת לה? It's the good stuff.
It's the good, וזה חומר קריאה הרבה יותר מעניין. קודם כל היא צודקת. זה חומר קריאה הרבה יותר מעניין. אבל אז כדי, מה זה בעצם אומר לנו, הברית הישנה והברית החדשה? הברית החדשה אומרת, turn the other cheek. היא אומרת, זה מסרים כאלה של חסד וחמלה והימנעות מנקמה, וללכת בדרכו של ישו, שהוא מת על הצלב. כדי לחפר על חטאיו, הוא לא הלך והרג אנשים אחרים.
לא הפעם.
לא בתנך שלנו. בתנך שלנו יש עין תחת עין, וזרת תחת זרת.
וכמובן המשפט שאמילי מצטטת, תרחצו את עצמכם בדם של הנקמה.
כל התנך הזה שיושב כל כך חזק על הפרק הזה, זה אותו תנך שלא קיים יותר בבית המשפט הקנדי.
נכון. ואני,
זאת הייתה הרגשה שלי, שאם את מנסה להיפטר ממנו, הוא יבוא והוא יתקוף אותך מהמקומות הכי 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 בסיסיים, מיתיים, שמנהלים אותנו, הנרטיבים שכל התרבות שלנו בנויה עליהם, אי אפשר לברוח מזה.
את תראי אותו על השידה של פרד בסוף.
לגמרי. רק אני אמשיך, כי כבר התחלתי עם הסיפור של התנך.
לכי על זה, אני רק אציין שאני גיליתי שבברית הישנה, יש 22 פרקים, ובכלל 22 זה המספר שחוזר בפרק.
מעניין, אוקיי.
הלכתי וחקרתי אודותיו, ואני אספר לך עוד בהמשך.
אז זהו, אז אני אספר את העוד רגע תנכי מאוד חזק בפרק, כשפרד אומר לטואלו על הגשר, אומר, אלוהים יודע, הוא מכיר את הלב שלך, והוא יודע מה אתה חומד. וכשהוא אומר חומד, הוא מתכוון לדיבר העשירי, של לא תחמוד אשת רעיך. והוא כבר קלט שבין טואלו וסרינה יש איזה עניין, והוא בא להגיד לו, תקשיב, אני תשולח אותי למותי, ואלוהים יעניש אותך על זה, שזה הדהוד לסיפור התנכי של דוד ובת שבע. שדוד רואה את בת שבע, הוא חומד את אשת רעהו, שזה אוריה החיתי, והוא שולח אותו לחזית, הוא שולח אותו לקרב שהוא יודע שאי אפשר לחזור ממנו.
אז אני רוצה להגיד לך על העניינים התנכיים בפרק, קודם כל לגבי טואלו וסרינה, היא מנתצת את ליבו, בפרק
כן,
הזה,
נכון.
ממש, זה ממש ניתוץ קר ואכזרי.
שזאת אולי הסיבה שהיה לו קל לקבל לגמרי. את ההצעה של...
של ג'ון.
אז רגע, אז הייתה לי מחשבה קונספירטיבית,
כן.
אופרה צבונית, שאם אנחנו באמת הולכות לפי המודל של התנך, אז במקרה הזה, התינוק שצומח ברחם של סרינה, הוא של טואלו.
יש מצב.
כי
לא,
זה...
לא מן הנמנע, מה שנקרא.
זה הסיפור התנכי, שדוד שוכב עם בת שבע, מכניס אותה להיריון, ומבין שהוא צריך להיפטר מהר מאוריה החיתי, ומעיף אותו למות בקרב.
אם טואלו וסרינה יגמרו ביחד, אז העונש שפרד חזה לו, כן. זה פשוט לחיות עם שרים. ועוד אני אדבר על מה אני חושבת על סרינה בשפל
זהו,
שלי.
זהו, אז אם אנחנו בקונספירציות, אני לא יכולה שלא לתהות אם סרינה לא ידעה מה קורה, או לפחות
חשבתי
חשדה.
על זה. חשבתי על
זה. כי נפרדה ממנו בקרירות, וזאת לא הפעם הראשונה שהיא שותפה למלכודת שתומנים לגבר האומלל שהיא חיה איתו.
אני מסכימה איתך שהרבה דברים נשארו כחומר למחשבה. אני סיימתי את הפרק בשלל תחושות וווליום, אבל גם בשאלה, מה סרינה יודעת ומה סרינה לא יודעת.
כן.
אני יצאתי מהפרק הזה עם תחושה שהכותרת, אמנם לפרק קוראים שממה, אבל כאילו אם אני הייתי נותנת לפרק שם, הייתי קוראת לו צדק צדק תרדפי. והרגשתי ש...
אחרי שאת אומרת לו לרוץ.
כן. רוץ חבוב, זה הסוף שלך. הרגשתי שהדיכוטומיה בסוף, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בפרק מטופל, ההבדל בין גברים לנשים, זה אפילו לא ההבדל. הבדל זה מין משהו מטופל, מנומק, מנוסח, כן. משהו חייתי שמבדיל בין גבר לאישה. איך אמרת לי בטלפון? איך פרד צועק? I am a man, I have rights. איך ג'ון אומרת, weak men, they make the world go round, כשהיא באה לעדות וקום שלה, שמצולמת בכלום, ומי יודע מי ישמע אותה.
כשהיא אומרת את זה אלפרד, אבל מכוון לאוזניו של טואלו.
אז אני הרגשתי שאנחנו ממש עוסקות פה בשאלה, בסיפור הבראשיתי ביותר, מי הבד גאי? האם זו חווה פתיינית?
כן.
כי גם ג'ון עוסקת בפתיינות.
בכוח הנשי, שאנחנו, זה שוב מחזיר אותנו לתנך.
לגמרי.
כי באמת, התנך מלא בגברים חלשים שמחזיקים בהמון כוח. דוד, למשל. ואז הנשים בתנך תמיד צריכות לבוא באורמה.
נכון.
ולהכניס לו בלי שהוא מרגיש, לתת לו לשתות יין ושירדם, ורק אז לשים לו את
החנית.
כן, את היתד ברקה.
יתד, נכון. אז את יודעת, אז השאלה היא באמת, הוא אומר, I am a man, I have rights, הוא אומר, אני בעצם האדם. אני גבר, הזכות היא שלי.
נכון, אבל איפה אין לך rights? ב-no man's land.
איפה שיתלו אותך בסוף.
כן, where you're no man.
אני חושבת שזה פרק שעוסק בעצם באנרכיה, זה לא עוסק באנרכיה, זה פרק עם מסרים אנרכיסטים, זה פרק אנרכיסטי, ואמרתי איך שהתעסקתי במספר 22, אז מעבר לזה שבששת ימי הבריאה אלוהים יצר 22 אלמנטים, המספר 22, מסתבר הוא מספר עם איזה כוח אדיר. חקרתי
את זה. אני לא הכרתי את זה.
בנומרולוגיה, ברוחניות, בתנך, 2 הוא מספר מאוד חזק, והשכפול שלו הופך אותו למאסטר נאמבר.
וואו.
או לאנג'ל נאמבר, יש לזה כל מיני שמות. והמשמעות התנכית של המספר 22, כך למדתי, היא כאוס.
וואו.
ואני מרגישה... שאיפשהו, פרק 10 של סיפורה של שפחה, פרק הסיום של העונה, הוא פרק שקורא לכאוס.
כן, הווילדרנס.
ומלכוד 22, שזה חזק מאוד בהקשר הזה גם.
כי מה הוא אומר, רק נזכיר, הרעיון של מלכוד 22 הוא שאם את רוצה, האם את חייל קרבי או חיילת קרבית, ואת רוצה לצאת מהיחידה, הדרך היחידה לצאת היא ללכת ולהציר ש... את משוגעת. ואם תצירי שאת משוגעת, תיתנו לך לצאת. אבל מכיוון שהדבר הכי שפוי לעשות, זה ללכת ולהציר שאת משוגעת, כדי לצאת מהיחידה המסוכנת הזאת, עצם ההצהרה שאת משוגעת מוכיחה שאת שפויה, ואי לכך אי אפשר להוציא אותך משם.
שזה בדיוק, בדיוק, מה ש... אבל הרגשתי סביב הסצנה של לוק וג'ון באוטו, שהוא אומר לה, יאללה, שחררנו, בואי לבירה.
כן.
והיא אומרת לו, אני אתלה אותו מהחומה.
כן.
ואת, ביחד עם לוק, אומרת, אוקיי, זה הולך לכיוונים של הפרעות נפשיות עם ג'ון. והיא, כדי לצאת משם, חייבת לבחור בשיגון.
כן, נכון. היא במלכוד 22 הפוך. היא לא תצא מגלעד.
לא.
גלעד לא תצא ממנה. זה יש שם, זה כבר מפעפע לה בברידים, זה עמוק בעצמות שלה, כל הסיפור של עין תחת עין, אישה שבמשך 7 שנים האינדוקטרינציה הייתה, תחת עיניהם, כאילו הדבר הזה שאנחנו מדברות אותו, היא חיה אותו, והיא חיה בעולם שבו הדודה לידיה תרגלה אותם כצוות לסכול אנשים. היא כבר הרגה לא מעט אנשים, אני ספרתי, לא יודעת, 4, אולי יותר, גם אמילי הרגה לא מעט אנשים. היא חצתה קווים שאי אפשר לחזור מהם.
את יודעת איפה היא? היא בצד השני של פסי הרכבת.
עכשיו
ביחד עם ג'נין.
ביחד עם ג'נין. עכשיו שאמרת את פסי הרכבת, הזכרת לי עוד נושא גג שרציתי לדבר עליו. אז אני אעלה על פסי הרכבת, ואציג את דילמת הקרונית, שהזכרנו אותה במתישהו בעונה.
וגם המאזינים ומאזינות שלנו התייחסו אליה.
בדיוק. כתבו שזה נושא מאוד חזק, ואני חושבת שעכשיו בריאה לאחור זה הנושא. אולי אחד מהנושאים של העונה הזאת, דילמת הקרונית היא מין תרגיל מחשבתי, שהציגה פיליפה פוט, היא פילוסופית בריטית, בקצרה יש לך קרונית על פסי רכבת, שדוהרת לכיוון של פועלים, והיא עומדת לדרוס 5 אנשים. את לא יכולה לעצור אותה, אבל את יכולה להוריד ידית, שתגרום לקרונית לסטות ולהרוג רק בן אדם אחד.
מה תבחרי?
מה תעשי? עכשיו את יכולה לא להתערב ולהגיד, זה קרה, זה אסון טבע, זה לא קשור אליי, או שאת יכולה להיות הבן אדם שבפעולה ישירה גרמה להרג של בן אדם. ואז רוב האנשים יודעים מיד מה לענות, זה קל, את תרגי בן אדם אחד ולא 5, אז אומרים לך, אוקיי, ומה אם הבן אדם האחד זה הבת שלך? ומכאן זה הולך ומדרדר, ואת הולכת לכל מיני מקומות מחשבתיים מוסריים, מורכבים. ואת דילמת הקרונית, כמעט בכל פרק של העונה הזאת, קיבלנו בצורה כזאת או אחרת. והשאלה האמיתית היא איפשהו, מה הערך של בן אדם, מה הערך של פרד לעומת חיים של 22 נשים. וכשטואלו אומר לה, אבל פרד יכול להציל פוטנציאלית, מאות אנשים עתידיים, שאת אפילו לא יודעת שהם בסכנה, בזכות הידע שנקבל ממנו. אז מה הערך של מאות אנשים דמיוניים, שאי אפשר להתחבר אליהם, לעומת 22 נשים אמיתיות, שכרגע...
אני חושבת שזה גם מאוד מאוד בולט, בשיחה של ג'ון וטואלו. שבו הוא אומר, אבל הוא מוסר לנו את המידע ואת התשתיות ואת איך הפיקוד בגלעד בנוי, והיא אומרת לו, וכל זה יותר חשוב מהסיפור שלי, אתה יודע מה הוא עשה לי. והיא יושבת אחר כך במטבח ואומרת, הוא יותר
שכן.
חשוב ממני.
יכול להיות שכן, ויש לה רגע שהיא ממש אומרת, האמא הטובה הייתה מקבלת, שמה שהוא עושה יותר חשוב מהכאב שהוא גרם לי, ומתקדמת ומשתחררת.
אבל היא לא אמא טובה.
לא.
אני חושבת שהסיפור שהיא אומרת, אני אמא לא טובה, ובסוף הפרק בוחרת לעזוב לאנשהו את ניקול, מחזיר אותי לזה שהפרק הוא פרק אנרכיסטי, ומי שאמור להגן עלייך בעולם הזה, לא מגן עלייך, לא עושה את עבודתו. זה בולט בהתייחסות שלהם לז'נבה, כמכשירת שרצים, כמלבינת פושעים, וזה פרק אנרכיסטי גם בעיניי ביחס לתפיסות של נשים, והבחירות שג'ון עושה בו, ואני אמשיך לדבר על זה גם בקרש שלי עם אמילי. אז סי שפל.
כן, דפנה מסי שלך.
אוקיי, אני אתחבר למה שאמרתי קודם, תראי אותו על השידה של פרד, וזה גם הסי שלי בפרק, הפגישה של ג'ון ופרד. זה מבוים כל כך יפה.
נכון.
וואו. את יודעת, יש המון דברים בפרק כזה, שהם כאלה נורא גדולים, בעיקר בסוף הפרק, שהם כזה נורא גדולים וקולנועים, וזה אחלה. נהנתי.
נהנתי, בזה... סבלתי. הצצתי בין האצבעות.
בזה יש משהו כל כך רב רובדי, זאת אומרת, הוא מבוים נורא יפה, זה נורא מטריד, אז זה גם נורא סקסי, זה לא צפוי. את חושבת שהיא הולכת להריל אותו. היא מבקשת את הדרינק. זאת אומרת, הנה, היא מביאה את הטריק מבית הבושת.
בטח, היא למדה משהו מאסתר.
ואז את אומרת, אוקיי, היא הולכת לדקור אותו. לא. כל זה לא, אבל את, את יושבת דרוכה, וזו סצנה מדהימה בעיניי, והיא באה, אני חושבת שבסוף מה שהיא עושה שם, היא באה לשחק איתו את המשחק שפותח את הפרק. Make him your moon, make him your stars, he's your commander, הוא כל עולמך. תני לו להרגיש שאת רוצה את זה.
כן.
אוקיי, אני אתן לו להרגיש שאני רוצה את זה. ושם זה מתחיל, ואחר כך הוא מביע חרטה. ושוב אני אומרת, מה אני רואה? אני מאמינה לו, אני לא מאמינה לו. התחלתי בלא להאמין לו, המשכתי בלהאמין לו. אני אומרת לעצמי, רגע, היא עוברת את אותו הדבר. זו סצנה שאני בא לי לראות אותה שוב ושוב כן. ושוב, כי איפשהו מנסחת את כל מה שטוב בסיפורה של שפחה. את זה שאת צריכה לראות דברים שוב ושוב ושוב, וכל פעם את תגלי בהם משהו חדש.
ראית באיזה ספר היא מדפדפת, היא מסתכלת לו בחפצים.
נכון.
היא מרימה איזה ספר שם, הוא מתכונן למשפט, אז יש לו שם איזה ספר משפטי של איך לנצח בכל ויכוח. פרד, המאסטרית איתך בחדר.
כן.
אל תקרא את הספר, תלמד ממנה.
אז זה היה, זה היה השיא שלי.
זה באמת שיא. השיא שלי היה גם מפגש של ג'ון עם גבר שיש לה איתו מערכת יחסים מורכבת, שזה ג'וסף.
וזה גם... סצנה!
זו גם סצנה קטנה, בדיינר נטוש באלוהים יודע איפה.
מדהים.
מפלי הנאגרה. אני לא יודעת איפה הם נפגשים, אבל...
נשמע לי נכון, כן, מה שאת אומרת.
הגיוני. איפשהו באמצע בין קנדה ואמריקה.
איך הוא אומר לה... As I live and breathe, וזה משפט בסצנה הזאת שנשאר איתי, זה השכוח יהיה.
זה שכוח יהיה ולא בטוח שתחיה.
בדיוק. אני ממש הרגשתי שזה סימון, שאתה, כן, אתה תחיה ותנשום,
כן.
אבל מישהו אחר לא.
מעניין, היו הרבה סימונים בפרק.
ברור.
אז כאן זה סצנות שאת רואה שני יריבים ראויים, יושבים לקרב מוחות.
זה קורה. טוב, ניסיתי.
זה כמעט הזכיר לי את הסצנה מהנסיכה הקסומה עם השני הגביעים, שצריך להבין איזה גביע מורעל, והם שניהם כאלה חכמים שהם עוברים כזה. אבל בסוף, כשהיא קמה ללכת, והוא אומר לה, תקשיבי, מה שאנחנו נעשה לו, זה לא יספיק לך.
הוא שולח אותה לזה.
בדיוק, היא עוצרת שנייה, ובאותה שנייה של שקט היא מבינה מה הוא אומר. הוא אומר לה, את תצטרכי לעשות את זה בעצמך. הם בלי מילים, אני לא יודעת מה נאמר אחר כך, אני לא יודעת מה נאמר לפני.
הרבה לא נאמר בפרק הזה.
המון לא נאמר, אבל זה מדובר באנשים שמגיעים מתרבות של סאבטקסט, ושל להבין את מה שלא נאמר, והיא הבינה נכון. מה הוא אומר לה. הוא שלח אותה למשימה הזאת, והוא גם, איפשהו גם הציע, לעזור לה בזה, ולכן היא אומרת לו, God bless you, Joseph.
הם שניהם, כן, היא אומרת לו, God bless you, Joseph, היא מתכוונת לזה. הם שניהם, זה ככה צחיק אותי, הם כאילו, הם נפגשים, זה כמו, נגיד, שאת נפגשת עם אחותך שחזרה מחול אחרי, שלא ראית אותה הרבה זמן, וישר אתם, כן. אתם שם, אתם בזה, אתם בזון. באלמנט,
כן.
הם נפגשים ישר באלמנט, והם עושים, תואר לו את כל הפרפורמנס הזה, והוא נראה כזה עלוב. הם כל כך מתואמים. אני מתה עליהם, זה סי לגמרי. השפל שלי זה סרינה.
כן.
סרינה, אין אותך.
כן.
כאילו. עם, את יודעת, הפרק ובכלל הפרקים האחרונים עוסקים המון בנושא העסקאות, וכזה טרייד מול אהבה. ואני חושבת שמשהו באיך שסרינה כתובה מביא את הדבר הזה לשיא של השיאים שלו, היא לא אוהבת אף אחד.
No.
היא באמת לא אוהבת אף אחד. היא, הם שתיהן, גם ג'ון וגם סרינה, נחשפות בנרקיסיזם מאוד גדול בפרק הזה. איכשהו עם סרינה זה הרבה יותר מפריע לי, כי סרינה... מחפשת, ג'ון, את אומרת, אוקיי, היא מחפשת איזושהי גאולה, היא מחפשת איזשהו צדק, יש כל מיני דברים שהיא מחפשת. וסרינה בסוף נדמה שהיא מחפשת רק כוח, והיא רגילה להשיג את הכוח הזה דרך גברים. ואין לה שום בעיה להמליך מחדש את פרד, את הגבר הלבן, את הגבר שזרק כל כך הרבה הרס בעולם, עבור הכוח הזה.
שקרק לה את האצבע.
היא מקבלת את האצבע שלו.
אצבע תחת אצבע.
אני ראיתי איזושהי, אני ראיתי למשל את הסצנה של אמילי וג'ון פעמיים.
גם אני.
והיא אומרת לשם, they prefer their justice with a personal touch. Mm-hmm. וכשאת רואה את זה בפעם הראשונה, את אומרת, אוקיי, חמוד, וכשאת רואה את זה בפעם השנייה, את אומרת, אוקיי, מה זה רמז?
נכון.
Personal זה רמז, touch לג'סטיס.
גם, אפרופו הדיבור על אנרכיה, בשיחה הזאת אני לא יכולתי שלא להרגיש שהן כמעט מתגעגעות לצדק של גלעד, mm-hmm. שהוא נורא פשוט. אצבע תחת אצבע. בן אדם, כאילו הן יודעות שפרד בקנדה ובמערב, בג'נבה, לעולם לא יקבל את הצדק הראוי, ואיפשהו הן יודעות, איפשהו הן יודעות שבגלעד הוא יקבל את מה שמגיע לו.
הן ממש מתגעגעות לצדק של גלעד, זה גם בולט בשיחה עם מוירה. ואני אשיג לכם את הכסף, ואת תיסי לג'נבה, ואנחנו נעשה יחץ, וקולטת ג'ון כאילו, זה כאילו היא תקריא לה עכשיו את דפי זהב.
ואז היא אומרת ללוק, he will hang on the wall. האיש הזה יתעלה מקיר, לא פחות.
מה היה השפל שלך?
אז השפל שלי היה באמת, שהיא נוגסת פה.
בפרד.
בפרד.
Don't bite, don't bite, don't bite.
אבל יש שם את הרגע בתוך, אני לא יודעת כאילו...
לא, רואים, רואים את זה.
היא נוגסת ואז היא עורקת את זה החוצה, היא ממש לוקחת ממנו ביס, וזה כל כך חייתי. ואין שם סובלימציות, וזה רגע שגם הזכיר לי את התלונה של ניומי מהפרק הקודם, שאנג'לה is a biter.
חד משמעית, זה הזכיר את זה.
וגם קפצה לי לראש הזאבה מהפרק שהיא יולדת, כשהיא mm-hmm. מסתתרת ובאה אליה הזאבה, ושמה זה מזמן מאוד את הדימוי של כיפה אדומה והזאב. וכאן יש לך הרבה כיפות אדומות. היא כמובן לבשה את המעיל האדום.
אבל את לא אהבת את, את החייתיות. תראה, הגרפיות של סצנת המכות.
זה הלך לי צעד רחוק מדי.
אני מודע שגם עבורי הייתה אחד יותר מדי.
אני מרגישה ש...
טון אחד עלי מדי.
אומרים לנו, בתוך ההקשר של האנרכיה, אומרים לנו לא להתאהב בדמות של ג'ון. ולא להתאהב בעמדה המוסרית, לא להתאהב בצדק היפה והמדויק שמוגש בדיוק, 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 שקול על המוזניים של האלה העיוורת. הם קצת אומרים לנו, תקשיבו, המציאות היא נורא מכוערת, ואנשים אחרי 7 שנים בשבי, הם לא מי שהם היו לפני.
הם לא יכולים להיות.
הם לא יכולים להיות, והם אומרים לנו בתור הצופים, ומי שמייצג אותנו בתפקיד הזה, זה לוק, שהוא לא מצליח להבין אותה. הוא אומר לה, בואי נשתה בירה. הוא מתגעגע לבוסטון, ללכת לאכול במסעדה שהם אהבו, וללכת לראות איזה משחק, וכשהוא אומר את המילה בוסטון, היא חושבת על הקיר. איך שהוא אומר בוסטון, היא אומרת, אני אתלה אותו מהחומה, כי בוסטון שלה, היא כבר בוסטון של...
הם לא יכולים לחיות ביחד.
כן.
וזאת הדמעה שלי, כן. האמת. הדמעה שלי זה לוק. נשבר לי הלב עליו. נשבר לי הלב עליו, הוא כל כך תמים.
כן.
את יודעת, אני איפשהו, מהמקום הבורגני, היה לי את הרצון שיהיה פה את סוף הפר והמתבקש.
כן.
אוקיי, התעלתה אותו? יופי. עכשיו בואי הביתה.
כן.
תתקלחי. ולך עם לוק, לשתות בירה, וקחי את הילדה לגינה, וזה לא יכול להיות הסוף הזה.
כן.
היא שוברת את לוק, היא חוזרת הביתה, היא מרימה את התינוקת, היא מחתימה את התינוקת בדם, והיא הולכת. וזאת הדמעה שלי.
כן.
ולאן היא הולכת, זאת האימה.
כן.
כי אני באמת לא מבינה.
אז אני מאוד מזדהה, הדמעה שלי באמת היא בדיוק הסצנה שהיא עומדת בחוץ, מחוץ לבית. ובחלון את רואה את לוק ומוירה mm-hmm. עם ניקול התינוקת, והיא בחוץ.
היא בחוץ.
והם אנשים שיודעים להיות בפנים. הם האנשים הסבירים, האנשים ההגיוניים.
הם אנחנו.
שמבינים את העולם, כן. ומבינים איך העולם עובד, והם מעקמים את עצמם לצורה של העולם, והם מקבלים גם את האי צדק, וגם את הצדק העקום והלא מדויק, והם אומרים, אוקיי, נתנחם בנס המדהים שקרה, שאת פה וניקול פה, אנחנו ננסה למצוא דרך לחיות. והיא כבר לא הבן אדם הסביר וההגיוני, היא כבר בחוץ. והיא תישאר בחוץ.
אני חושבת שזה מה שלמדנו עליה בעונה הזאת.
כן.
אבל... היא הרגה להיות הבן אדם הסביר וההגיוני.
כן.
אבל היא באמת כבר לא תהיה.
היא לא תהיה. אבל בסוף, מי שמביא שינוי בעולם, זה לא הבן אדם הסביר שמקבל את העולם ומתקדם, ויושב במעגל שורדות
מוירה.
מתחבק.
זה לא מוירה.
אולי שינוי קטן מסוג מסוים, כן, אבל את השינוי הגדול, להפיל משטר אפל, את זה עושים האנשים המשוגעים, האנשים הלא סבירים, ובסופו של דבר, לפחות בדבר אחד, אני כן נותנת לה כוכב זהב של אמא טובה, היא מבינה שהיא צריכה ללכת. היא לא יכולה להיות האמא שמחתימה את הילדה שלה בדם, היא כבר מוכתמת בדם. אז היא משאירה את הילדה שלה עם הורים מעולים, שיגדלו אותה מעולה, והיא עוזרת לה בזה שהיא מתרחקת.
זה מוביל אותי לקרש.
קדימה.
כי הקרש שלי הוא באופן כללי החברים של ג'ון, ובאופן יותר פרטני, אמילי. כי אמילי...
אין על אמילי.
היא חברה ממש טובה. ובסצנה הזאת שג'ון, שאמילי באה עם הבן שלה, עם הכדור, והן צוחקות על המזג אוויר. וג'ון אומרת לה...
זה נושא שיחה מרתק בקנדה, מזג האוויר.
אה, בטוח.
אפשר לנהל כמה פעמים ביום שיחה, והיא תהיה שונה, כי המזג האוויר עדיין יהיה...
נורא קר.
נורא והיום, כן.
זה כמו בארץ, באוגוסט.
כן.
כל הזמן יהיה נורא לך.
אותה שיחה.
אז בעצם, אמילי מבינה את ג'ון, ולא שופטת אותה על מה שהיא אומרת, ולא מנסה לשנות את מה שהיא אומרת, כדי שיהיה לה יותר קל להתמודד, לעצמה, לאמילי, ובאופן כללי, אני בקרש על האנשים, שמבינים את ג'ון, בלי לשפוט אותה.
כן.
זה בדיוק מה שאמרת, לורנס. את צריכה להתלות אותו, את הלכי ותתלי אותו. זה גדול מהחיים, איך אפשר שלא להתאהב?
יש ממש רגע של אמילי בתוך הלינץ', שאין ברירה אלא לקרוא לו ככה, כי זה מה שזה היה, שיש קלוס-אפ על הפנים של אמילי, ולרגע היא נראית מודאגת, ואת אומרת, אוקיי, היא הולכת לעצור אותה, ואז היא מחייכת וקופצת פנימה.
אמילי בעצם כבר הרגה את הדודה.
היא ניסתה להרוג את לידיה, היא הרגה גארדיאן, היא דרסה אותו, כשהיא...
לא, את הדודה שבאה למעגל תמיכה.
והיא הרגה את הדודה הזאת, יש לה ניסיון.
ומה היא אמרה אחרי שהיא הרגה את הדודה הזאת? חבל שלא תליתי אותה בעצמי.
כן, פחות או יותר.
אז הנה.
כן.
קיבלה גם היא, גאולה. מה הקרא שלך?
הקרא שלי היא אופרד, האלטר אגו של ג'ון.
יפה.
זה מתחיל עם פריים של קלוס-אפ של הפנים של ג'ון, שהיא אמנם בלי הכובע, הכנפיים של השפחה, אבל יש לה את המבט הזה עם העיניים שמסתכלות לשמיים, ואת אומרת, אוקיי, אני מזהה את הזיק של הטירוף שם. ובפלשבקים, אנחנו חוזרים לקול הפנימי שלה, שאנחנו לא שמענו אותו כמעט בכלל מאז העונה הראשונה, ואני נורא אוהבת אותו. זה הקול של הספר של מרגרט אטווד, וזה הקול שבו היא מדריכה את עצמה איך לשרוד. והיא מלמדת את עצמה איך להתנהג כמו האישה המאוהבת, שגורמת לקומנדר להרגיש כמו איש מדהים וכל זה.
המדריך לשורדת בגלעד.
כן. וזה גרם לי לחשוב על נושא שלא מדברים עליו הרבה, שזה כל הסיפור של המעל רגשי. נשים מצופות לאבד ולעכל וללעוס בשביל גברים את הרגשות שלהם, ולהחזיר להם אותם בביסים קטנים שהם יכולים לבלוע ולהבין.
כמו תינוקות.
נכון, כמו עם הציפור שמאכילה גוזל, וזו עבודה מאוד שקופה ומאוד מוכחשת, וכשנשים מפסיקות לעשות אותה, הרגע הזה שאת הולכת ברחוב וגבר זר צועק לך, תחייכי. תחייכי, כי רק ככה אני מרגיש כמו גבר מוצלח בעולם, עם נשים מחייכות אליי, כי אז אני יודע שהכל בסדר בעולם. והיא במשך 7 שנים שכללה את הכוח הזה. הכוח שלה היה הכוח של לשלוט ברגשות שלה, אבל גם של פרד, ולנהל את הרגשות שלה, אבל גם את שלו. אז בביקור אצל פרד, היא למעשה חוזרת להיות אוב פרד. היא חוזרת לי, היא כבר לא ג'ון הקנדית החופשייה שיושבת במעגל תמיכה ומדברת על הרגשות שלה, כאילו הם משהו שצריך לתקן אותו. היא חוזרת להיות אוב פרד שמבינה שרגשות זה כוח, ומי שיודעת לשלוט בהם בחדר, היא מנהלת את הסיטואציה.
נכון.
וזה כוח מתוחכם שמפעילים בעורמה. ואם בגלעד היא עשתה כל מה שצריך כדי שהוא ירגיש אהוב ורצוי, עכשיו היא תעשה את הכל כדי שהוא ירגיש פחד מוות. לאורך כל הדרך, עד עכשיו, כששמענו אותה מדברת על גלעד, הנקמה שלה הייתה לגרום להם להרגיש את מה שהיא הרגישה. גם הנקמה שלה מתמקדת ברגשות. אני רוצה שהם יסבלו כמו שאנחנו סבלנו. אז היא מפחידה אותו למוות, ואז היא גם הורגת אותו.
אני חשבתי באיזשהו שלב שהיא רק תפחיד אותו ולא תהרוג אותו. אבל אני...
לא, אני הבנתי את כבר... מבינה את התליה. אני מבינה, הבנתי לאן זה הולך. יש שם את הרגע המדהים שהיא נותנת לו לבחור בין אקדח ומשרוקית, שזה מהדהד בשבילי גם את העורך הדין של פרד, שבמשפט אומרת לה, אבל את בחרת בזה.
בחרת.
את יכולת ללכת לנקות פסולת רדיו-אקטיבית בקולוניז, את בחרת להיות שפחה, אז היא אומרת לו, חמוד, תבחר. אני לא אחליט בשבילך. ואז הוא בשחצנות, ברגע הזה הוא עדיין מצליח להיות כל כך יהיר ולהגיד, את לא
תראי בי.
את לא תראי בי. חמוד, אתה לא יודע מה היא עשתה. ואז היא אומרת, אוקיי. ואז היא שורקת במשרוקית. עכשיו, השריקה הזאת היא לא רק השריקה של הדודה לידיה, שמודיעה לשפחות שמחות להתחיל את הסקילה, היא גם סמל מאוד מאוד משמעותי, זה פחות בארץ, אבל בארצות הברית קוראים לזה rape whistle. זה כשאת צועדת בלילה לבד לאוטו שלך בחניון, את מחזיקה משרוקית כדי שתוכלי לעשות המון רעש אם תצטרכי. אז זה, היא אומרת, אוקיי, אני לא ארוג אותך באקדח, הכלי של הגברים, שאתה לא חושב שאני אעיז להשתמש בו. אתה תמות במשרוקית.
כל הדרכים שבסוף היא בחרה להרוג בהן, בעונה הזו, היו דרכים מתוחכמות ולא צפויות.
כן.
שם הפרק.
שם הפרק, השממה.
ספרי לי על השממה.
The wilderness. אז בעיניי השם הזה מתייחס לכל השטחים האפורים והניטרלים והמרוקנים ממוסר, שמסתרעים בין ז'נבה ובין no man's land.
שזה המקום שבו הן תולות את פרד.
הן תולות את פרד במקום שהוא שטח הפקר. אבל גם שטחים ניטרלים הם שטח הפקר.
הפרק הזה הוא ממש כתב אישום. נגד ג'נבה. ככה אני הרגשתי.
הוא כתב אישום נגד המערכת של העולם החופשי, נגד הקנדה, נגד האום, נגד כל העולם שבו...
נקרא לזה טועלו.
נקרא לזה טועלו.
שבעצם שתיהן אומרות לו, אין לך צד.
נכון, וזה גם נגד...
גם סרינה אומרת לו את זה, וגם ג'ון אומרת לו את זה.
ואם נחשוב אחורה על כל העונה, אז גם העמותה שבאה לגלעד כדי להביא תרופות ואוכל ולהציל חיים, ויוצאת בלי להשאיר אף תרופה ואף אוכל, ומצילה חיים רק כי קופים את זה עליה.
הרבה שאלות מתעוררות בעונה הזו, לגבי היכולות, המשמעות, האפקטיביות של הצדק וההומניטריות,
כן.
כפי שאנחנו חווים אותו בעולם המערבי, בעצם הצדק וההומניטריות שנוטה להרגיע אותנו.
כן.
אבל יש ארגון כזה ויש ארגון אחר, ויש ג'נבה ויש הג וכולי.
ואני מרגישה שהם גם אומרים משהו על טבע האדם, על הזאב הזה, שבסוף מסתתר בתוכנו, שזה קצת כמו בעל זבוב, ומשחקי הרעב, האימה שלי, אני לא אכנס לזה לעומק, כי כבר דיברנו הרבה, אבל הרגע שהיא אומרת לו, run, ומתחילות לרדוף אחריו ביער, זה אמירה מאוד מדכאת בעיניי, שבסופו של דבר, אנחנו זאבים, ואנחנו...
אנחנו זאבות.
אנחנו זאבות. כן, זאבות נשמע יותר טוב, אבל זה לא מנחם אותי משום מה.
אני תהיתי עם השם שממה, הוא בגלל שמפה הכל מתחיל מחדש. המוזיקה עבורי...
כן.
הייתה טיפה מאכזבת. בפרק, כמובן יש שיר אחד, זה You Don't Own Me, אנחנו יודעות שהוא מופיע ברגע חשוב בעונה הראשונה, אלמלא הוא היה מופיע בעונה הראשונה ומסמן סגירת מעגל עבור ג'ון ועבור אמילי, אבל בסדר, אם סוגרים מעגל, אז סוגרים מעגל. אני יכולה לספר על You Don't Own Me, שהוא נחשב לשיר שיש לו חלק בהתהוות הגל השני, של הפמיניזם, גל שכבר נכללו בנושאים רחבים ביחס לזכויות נשים, בעיקר סביב החופש על הפלות, אמצעי מניעה, הפסקות הריון,
שזה אולי גל שבסדרה, אימא של ג'ון מסמנת אותו, שדיברו עליה בפרק הזה. יש תחושה שלא סתם השם של הלאה.
נכון. אני חושבת שבכלל אולי פנו קצת לתהות על לאן הגענו מאז שנות ה-60, והאם התקדמנו מספיק עם הפמיניזם שלנו ועם המעמד שלנו מאז שנות ה-60. השיר בהמשך חודש על ידי גולדי הון דיין קיטון ובט מידלר, בסרט First Wives Club, שעוסק בנקמה של נשים באקסים הבוגדנים והשקרנים והמניפולטיביים שלהם, וגם היה בפרסומת של קסטרו, בטוח הם ראו את הפרסומת של קסטרו ואמרו, אה. אבל חשבתי על זה שבאמת אלמלא ההדהוד לעונה הראשונה היה אולי צריך לבחור יותר משהו כמו Your Own Personal Jesus, משהו על הצדק האישי שלך, הצדק צדק תרדפי. אז זה המוזיקה.
בא לנו לאמר? אני אגיד לך מה אני חשבתי.
יאללה.
חשבתי שהייתה מגיפה בעולם. וזה חייב להיכנס לתוך סיפורה של שפחה, כי הוא קורה היום. הם אפילו קצת הכניסו זום לפרק הזה, כדי להתחיל לרמוז שאולי יצטרכו לעשות הרבה זומים. עכשיו, בעולם שיש בו מגיפה, איפה לא תהיה מגיפה?
בגלעד.
בגלעד. כי הם הרמטים, ושום דבר לא נכנס ולא יוצא, ואם בטעות כן ייכנס ויצא, כי כמו ששמנו לב, המעבר הגבול לפעמים כן אפשר להיכנס ולצאת, אם את בן אדם מספיק חשוב, וג'ון אוסבורן, אז הם פשוט מאוד בקלות תולים את הבן אדם, מעלימים אותו, זה כמו צפון קוריאה, כאילו...
סין אז, קצת, ואז, סגרים של סין.
ביחד עם הפריון העולה. וביחד עם העובדה שכל העולם הולך לסבול ממגפה חוץ מגלעד, תהיה להם עוד הוכחה שאלוהים אוהב אותם ובאדם.
זה מאוד מעניין, אני חושבת שאנחנו נמשיך את המאבק הרעיוני בגלעד. כמו שאמרתי לך קודם על סרינה, עכשיו כשפרד איננו, ואני חושבת שליבו של טואלו כבר לא יהיה איתה, היא תצטרך להוביל את המהפכה שלה לבד, ואני רואה קצת מין קרב ענקיות. ג'ון מול סרינה.
אוקיי. את חושבת שג'ון נשארת בקנדה?
אני לא יודעת, אבל אני חושבת שהקרב הזה יכול, המאבק הזה יכול להתקיים גם כשאין לו באותה מדינה.
כן.
קיבלנו כל כך הרבה תגובות יפות, חכמות, אני לא הייתה תגובה אחת שקיבלנו ממאזינות ומאזינים בעונה הזאת, שלא אמרתי לעצמי, פי!
נכון.
כמה חוכמה, כמה תבונה.
שתדעו לכם, יש לנו גרופ, ואנחנו מעבירים לשם את כל ההודעות, ואז כותבים, וואו.
וואו, איזה מאזינות שוות, מאזינים שווים יש לנו. כתבה לנו יפית חליף הלוי, שנקודה מעניינת לגבי סחר חליפין, היא בין התינוק של סרינה לבין הנה, והיא כותבת, אולי תהיה החלפה בין הנה לבין ג'ון, הרי יש עוד עונה, הוא מאבק רק מקנדה כבר ראינו בעונה הנוכחית, ואם ג'ון פספסה כמה הזדמנויות לחזור לקנדה בשביל הנה, כאן אם יובטח לה שהנה חוזרת, אולי תחזור, והפעם תנסה להוציא רק את עצמה.
לא חשבתי על זה, שהיא תתנדב להיות שם במקום...
במקום הנה.
הבת שלה, כמו ציפי רפאלי.
זאת אימהות. אחר כך מי יגיד לה, אמילי תגיד לציפי רפאלי, את אימא לא טובה?
את אימא מדהימה.
את אימא נהדרת.
את הלכת לגלעד במקום הבת שלך.
אז תודה יפית, זאת מחשבה מעניינת, ונחכה איתה לעונה הבאה.
ותודה לנעמה כהן, שהלתה ודיקה את דילמת הקרונית, ומאיה בן חנוך כותבת, ראיתי מתישהו קטע שמדבר על המוטיב החזרתי של אור, בעיקר כזה שנכנס מהחלון. כייצוג של הנוכחות של גלעד. ואז היא אומרת שאפשר בפרק 9 לראות שמשתמשים בזה בכל מיני סצנות. עכשיו, אחרי שקראתי את ההערה הזאת, שמתי לב שבפרק 10, ג'ון נשטפת באור לבן כל הזמן, במיוחד בסצנה האחרונה שהיא מחזיקה את ניקול, היא ממש שטופה באור לבן, ואם זה באמת המוטיב של האור של גלעד, יכול להיות שזה אומר שהיא באמת, היא כבר עבודה, היא חוזרת לגלעד.
אני חושבת שפרק 10, יש דברים, דיברנו על זה השבוע בינינו, יש המון אלמנטים עיצוביים שאנחנו לא מגיעות לדבר עליהם.
כן,
איפור.
וואו.
איפור.
נכון.
תאורה. סט דיזיין אנחנו מדברות קצת, על בשעה אנחנו מדברות, את יודעת, אנחנו מדברות על המוזיקה, אבל הסאונד אפקטס, כן. למשל הפרק הזה נגמר בציוצי ציפורים, הכל ערוך שם ועשוי שם מופתי, ואני חושבת שבפרק הזה הייתה דיכוטומיה אמיתית בין חושך לאור, גם מהדהד לי בריאה, גם מהדהד לי גלעד קנדה, איפה האור, איפה החושך, באמת הרגשנו, אנחנו מרגישות בסיפורה של שפחה, שכל פודקאסט כזה היה יכול להיות עוד שלושה,
כן.
אבל נעצור. שפרה, you are my star, you are my moon, you are my commander, you make me my world, איך היא לא אומרת את זה.
מה, באמת?
כן, אבל אני לא אתלה אותך. היה ממש כיף.
מאוד, אני ממש מרגישה שבזכות הפודקאסט אני זכיתי להעמיק ולהבין יותר טוב, גם בתהליך התחקיר וגם תוך כדי השיחה פה, המון דברים קרו שהבנו אותם בלייב, ככה ממש נכון. בספייס הזה בינינו, וזה פשוט תענוג.
ואז ישבנו בחוץ ואמרנו, רגע, וזה קרה, וזה קרה, ואיך לא חשבנו על זה, טוב, אז ניכנס להקליט שוב. אז אולי ניכנס להקליט שוב בהמשך.
הפרק האחרון, פרק סיום העונה המצוין, יהיה זמין בהוט ויהודי, כמו כל שאר הפרקים של עונה 4 המופלאה. אני כבר סימנתי לי כמה פרקים שאני רוצה לחזור לראות, ואנחנו ניפגש פה בעונה 5.
בעזרת השם.
בעזרת הלורד. בעזרת השם ובעזרת ליזי.
תודה שפרה, היה מושלם.
תודה דפנה.